אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב ומבורך. בהקדמה הארוכה שלפני מכת בכורות, מצווה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בציוויים בעלי ממד דתי והיסטורי. ציוויים שבאים להצביע על יציאת מצרים כעל מאורע מכונן בתולדות עם ישראל. פרשת יציאת מצרים הוא האירוע הגדול והיסודי בתולדות עם ישראל, שבו התחיל תהליך הפיכתו מעם עבדים לעם אדוני שנועד לקבל את התורה, וממנו נמשכת ההיסטוריה היהודית. הפסח הראשון במצרים יוצא לדרגו במצווה שנתן אדוני למשה בפסוק א' שבפרק י"ב בספר שמות. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זוהי המצווה הרשמית הראשונה אותה נצטוו משה ואהרון להעביר לכל עדת ישראל ככלל, להבדיל מן המצוות ליחידים שניתנו כבר לאבות. בני ישראל מצווים לקדש את הזמן, ליצור את לוח השנה העברי שמתחיל בחודש ניסן, שבו חל חג החירות. לוח השנה מתווה את החיים של החברה המתורבתת, והוא עומד בבסיסה של כל חברה אנושית. לכל עם חגים ומועדים האופיינים לו והמייחדים אותו משאר העמים. במצווה הזו מפקיד אדוני בידי בני ישראל את האחריות לזכור מדי שנה בשנה את המאורע המכונן של האומה בחודש האביב. בפרשת משפטים בפרק כף ג' ופסוק תתוו נאמר, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. הפסח חייב לחול תמיד בתקופה שבה האביב בארץ ישראל. מכאן עולה הצורך לעבר את השנה, להוסיף חודש אדר מדי כמה שנים, כדי לשמור על מצווה זו ולקיים את הפסח באביב, בלוח שנה שנקבע על פי מחזור הירח. בתקופת בית המקדש השני היה עניין קידוש החודש ועיבור השנה מסור בידי הסנהדרין, שהקפידו על כך כעל קוצו של יוד. מסכת ראש השנה מרחיבה בתיאור סדרי קידוש החודש על פי חישובים אסטרונומיים מדויקים שהיו צריכים להתאים לעדויות של אנשים שהעידו כי ראו את מולד הלבנה. אם העדות טעמה את החישוב, קידשו את החודש. אך במקרים שבהם העדויות סתרו את החישוב או שלא באו עדים, היו כאלה שנמנעו מלקדש את החודש. מקור הסמכות לקביעת לוח השנה וראשי החודשים נתון היה בידי חכמי ארץ ישראל. אין אנו סומכים אלא על חשבון בני ארץ ישראל וקביעתם, אמר הרמב״ם. מצוות הלוח העברי שהפכה את בני ישראל לעם, קבעה באותו זמן גם את חשיבותה של ארץ ישראל, את חשיבות חכמיה. יציאת מצרים היא הפרשה הראשונה בתורה, המביאה בבת אחת שפע של מצוות עשה ולא תעשה, בניגוד לפרשות הקודמות, שהן ברובן סיפורים שאורגים בתוכם מוסר, לקחים ולימוד כחלק מן הסיפור. אחרי מצוות קידוש החודש, מובאות מצוות הפסח, מאופן שחיטת קורבן הפסח ואכילתו, שהיא מצווה לדורות, למצוות העוסקות בפסח מצרים בלבד. לכאורה, נראות מצוות אלה כהופכות את זכר חג יציאתנו מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה ומעבדות לחירות, לעניין הכרוך בעבודות משק בית מייגעות, לעניין פרוזאי וקטנוני. למה בחרה התורה בדרך זו? עם שנועד להיות עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מן הראוי שיזכור במעשים את היום שבו היה לעם. לא די לזכור במחשבה, צריך לרתום לזיכרון את הלב והמעשים, כפי שיאמר מאוחר יותר, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רק עם השתדלות והתמדה בקריאת התורה ובעיסוק במצוותיה, ייתה לב האדם אל הטוב וישוב מדרכו הרעה. כי אחרי הפעולות נמשכות גם הלבבות. ועל זה אמר השליח יעקב, על כן אחי אהוביי, יהי כל איש מהיר לשמוע, בלתי נחפז לדבר, איך קשה לכעוס. לכן הסירו מעליכם כל תינוף ורוב רשע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע, אשר יכול להושיע את נפשותיכם. היו עושי הדבר, ולא רק שומעים, פן תרמו את עצמכם. כי מי ששומע את הדבר ואינו עושה, כמוהו כאיש המביט על תואר פניו במראה, הוא התבונן בעצמו והלך לו, ומיד שכח מה צורתו. אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה, מבלי להיות שומע ושוכח, אלא עושה בפועל, איש זה מבורך יהיה במעשהו. אפילו אם יהיה אדם צדיק, ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק לאורך זמן בדברים שיש בהם דופי, ישוב ביום מן הימים מצדקת ליבו, ויהיה רשע גמור. מתוך הפעולות הטובות אנו נפעלים להיות טובים. אדם נמשך אחר מלאכתו ומעשה, ולא להפך. זה לא הוא שמושך במושכות. אין החינוך למצוות ומעשים טובים, צריך ללכת בדרך של הטפה, הפונה להבנה בלבד, בתקווה שמתוך ההבנה והשכנוע יעבור האדם למעשים הרצויים. זוהי אינה הדרך שמתווה התורה. מתוך אמונה בשם יתברך ובמשיכו ובמוסר שהוא מייצג, ומתוך דוגמה של המאמינים שבקרבם אנו גדלים, מגיע אדם להכרה שהדרך היחידה היא דרך המעשים הטובים והמצוות. לנגד עיניי עולה הדוגמה של כל אותם פקידים ושומרים במנגנון ההשמדה העצום של רב הטבחים הגדול של זמננו. רובם התחילו את בעיסוקם בעבודה זו כאנשים רגילים, לא מלאכי שרת ולא חיות רעות, אבל אחר שעסקו באותה אומנות שלה נתמנו, גם אם בתחילה סלדה נפשם ממנה, אם התמידו בה, הפכו במשך הזמן לרשעים גמורים שאטמו את ליבם לקריאות המצפון. כי את האדם מעצבים פעולותיו, ואם להאמין של כוחות הרשע יש השפעה שכזו, שהרגל עשיית הרע נהפך לטבע בלב האדם, למה לא נאמין שגם למעשים הטובים ולמצוות יש השפעה וכוח לשנות את נפש האדם? אמנם נגד עשיית מעשים לפני שנכבשה הנפש כולה לאמונה והכרת הטוב, יטען הטוען את קובלנתו של ישעיהו הנביא נגד בני תורו. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. וטענות דומות שישמיע ישוע לאורך הברית החדשה. אולם נבחח שקובלנות אלה יפות לדור שבו היו כבלי המסורת מהודקים היטב ומרסנים כל פרט ופרט בחברה. בדור שבו המעשים הסמליים נעשו חלק מן ההווי הציבורי, חלק מאושיות המדינה אשר כל הבית נשען עליהן. בדור כזה צבח הנביא נגד כיפאון של תקסים וסמלים אשר התרוקנו מתוכנן, ובמקום להיות כוח דוחף לקראת הגשמת התורה בחיי יום יום, במקום להיות כוח מדרבן, הנם רק פורקן ליצרים. בדור כזה יפה האמרה של ישוע, צבועים, היטב ניבא עליכם ישעיהו באומרו, העם הזה בשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אך בדור שנתערערו בו כל האושיות, ונתרופפו הכבלים, ונתקו כל מוסרות המסורת, וכל המורשה מדורי דורות, ועמדה בספק, בדור זה נאה לדרוש תחילה מצוות אנשים מלומדה. גם על היעדר מצוות מקונן הנביא ירמיה בפרק זין, ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בכל אדוני אלוהיו, ולא לקחו מוסר, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. בדור ששכח את הסיבות למצוות השונות שקשורות ביציאת מצרים, ושבניו רואים בליל הסדר רק עוד הזדמנות לפגוש את קרובי המשפחה, והם מדלגים על האגדה במהירות רבה כדי להגיע אל המרק והכופתאות, בדור שכזה יש לחנך לשימוש בכלים בלבד, ואפילו שיהיו בתחילה מרוקנים מתוכן, ותעשינה הפעולות הנדרשות בלי הלהט שבלב, מתוך תקווה שהפעולות והדוגמה הטובה ימשכו אחריהן את הלבבות. מתוך תקווה שלא לשמה, יגיע הדור במהרה בימינו, אמן, שוב לקיים את המצווה לשמה. גם זו כזכור דרך עתיקה שכבר קיבלו על עצמם אבותינו בסיני, באומרם נעשה ונשמע, וקידמו עשייה להבנה. על כן כשבאה התורה לקבוע את זכר יציאת מצרים בליבנו, אותו מאורע אשר בו קנה אדוני אותנו לו לעם, ועל כן גם פתח את עשרת הדיברות בזוכרו אותו, לא הסתפקה התורה בכך שתצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, אלא הרבתה מצוות בעשיות קטנות, בדברים הנוגעים לכל אדם, בכל גיל ומעמד ובכל מקום, דברים הנוגעים במאכלות, ועשיות הדרשות זהירות בביתו וחצרו, והקיפה אותו בהן מכל צד, כדי שכל אלה יחד יפעלו על נפשו, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. בתוכנית הקודמת סיימנו לקרוא על מצוות הפסח, כפי שנמסרו למשה בפרק י' ב'. בסיומן אומר אדוני בפסוק י' שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. החמץ משול בכתבי הקודש למקור של רוע, שמציס את היצרים והתאוות בחייו של האדם, כמו שהשעור שמציס את הבצק ואת השעורה ליצירת משקאות אלכוהוליים. בבשורה על פי מתי, פרק ט"ז ופסוק 6, אומר ישוע, שימו לבבכם והיזהרו מסעור הפרושים והצדוקים. הפרושים והצדוקים פרשו את כתבי הקודש לא תמיד ברוח הקודש, והחדירו בליבותיהם של התלמידים רעיונות שגויים שנגדם מזהיר ישוע את התלמידים. דבר אלוהים הטהור קשה לקריאה ולהבנה, ולכן זקוק המאמין למורה טוב, שילווה אותו בקריאה ובהבנה של הכתוב. יחד עם זאת, צריך כל אחד ואחת מאיתנו לדעת להבדיל בין פירוש שמחמיץ את הכוונה המקורית לפירוש ששומר עליה. כולנו מכירים את הרגשת הרווחה והסיפוק בסיומו של חג הפסח כשתואמים את הלחם הטרי בצאת החג. אכן, לשעור יש טעם נעים ומושך בניגוד למצה היבשה. אבל דבר אלוהים הטהור והבלתי מוצס הוא האוכל שמתאים למאמין שמחפש את האמת. פסוק כ"א, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויומר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. בפסוקים א' עד כ' קראנו את דברי אדוני למשה. בפסוקים הבאים מוסר משה את הדברים לבני ישראל, או ליתר דיוק, לזקני ישראל. יש פרטים שנמסרו למשה שאינם נזכרים בדברי משה לזקני העם, ולהפך, יש פרטים שאינם מובאים בדיבור של אדוני למשה, ומובאים כאן. שני הפעלים, משכו וקחו, צירופם יחד חד פעמי במקרא. ייתכן שאמר משכו בגלל היות צונם רחוק מהם בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועה צון. הציווי לעשות את הפסח במצרים מעורר שאלה בסיסית. האם מדובר בקורבן במשמעות המקראית של המילה, או שמה בסעודה משפחתית ותו לא? אנסה להבהיר את שאלתי. בתהליך הקרבה הרגיל, אדוני שמיוצג על ידי המזבח, מקבל שני דברים מהבהמה המוקרבת. א', את הדם, בזריקת הדם על המזבח או נתינתו עליו. ההנחה הניצבת ברקע למתנת דמים זו, היא שהדם הוא הנפש, החלק החיוני ביותר בגוף, והדם בנפש יחפר. ובנוסף, מקבל האל איברים נבחרים של החיה. אמנם לא מוקרבת כמות גדולה של בשר מהבהמה, דבר שמבהיר כי זהו אקט סמלי בלבד, אך האיברים המוקרבים הינם איברים טובים ומשובחים. שני האלמנטים הללו חסרים בפסח מצרים, ובקריאה ראשונה של הפסוקים איננו מוצאים כלל סממנים של קורבן. עם ישראל מתבקש לקחת שה, לשוחטו ולאוכלו. אין אקט של זריקת דמים על המזבח, ואין הכתרת איברים מסוימים על המזבח. במילים אחרות, אין מזבח, וממילא אין נתינה של דבר לאדוני. כיצד אם כן ניתן לדבר על קורבן, בשעה ששום דבר אינו מוקרב? בשאלה זו אנו מצטמצמים למעשה בפסח מצרים בלבד, ולא בפסח לדורות שעליו מצטווים בני ישראל לעשותו בארץ ישראל. הציווי לדורות כולל הגעה לבית המקדש, כפי שמצוין במיוחד בדברים פרק ז', שם ניתן לזרוק את הדם על גבי המזבח, וממילא ניתן לדבר על קורבן. אולם בבתי ישראל במצרים אין כלל מזבח, כך שקשה לדבר במונחים של קורבן. יכולים אנו לפתור עצמנו ולומר שאכן אין מדובר בקורבן, כפי שאנו מכירים אותו בשאר ספרי התורה. כזכור, עוד לפני פרשת בו, אנו נתקלים בקורבנות, כדוגמת קורבנותיהם של קין, הבל ונוח. אלא מדובר בסעודה משפחתית, שנקבעה לתוך דפוסי ציווי מסוימים. אולם גם בפתרון זה דעתי אינה נוחה, וזאת בגלל שלושה פרטים הנזכרים בציווי על זבח הפסח הנידון. שלושה פרטים אלה דווקא מקשרים אותנו לעולם הקורבנות המקראי. בפסוק ה' נאמר, שה תמים, זכר בן שנה יהיה לכם. הציווי הקונקרטי לקחת שה בן שנה דווקא הינו מאפיין ברור של קורבן. ויותר מזה, ההדגשה שהשה צריך להיות תמים, כלומר ללא מום, הינו מאפיין קורבני ברור. קשה להעלות על הדעת אדם שבא למסעדה, ואפילו בהזדמנות חגיגית, ומבקש לאכול בשר הנלקח מבהמה תמימה. על כן נראה כי לפחות פרט זה מבקש להגדיר את הזבח על פי דיני הקורבנות. ובפסוק י' נאמר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. גם דין נותר נזכר כאן, עצם האיסור להותיר מהבשר לבוקר וחובת השריפה, במקרה שנותר מן הבשר, קשורים בחבל אבות לדיני קורבנות, וחורגים מהגדרות של סעודה רגילה. הביטוי ראשו על קרעיו ועל קרבו, שבפסוק ט', כחלק מההוראה כיצד יש לצלות את הבהמה, מופיע עוד פעם אחת בתורה, בדיני החטאת, בספר ויקרא, פרק ד' ופסוק י' א', ואת אור הפר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו. גם אם ניתן היה לפרש את תוכנו של דין זה, כקשור לסיטואציה בנערך הזבח, היינו הדרישה לחיפזון, הרי שניסוח הדין מבקש להזכיר לקורא את דיני קורבן החטאת. כיצד אם כן יש להתייחס לזבח קורבן זה, שמצד אחד אינו קורבן, משום שדבר ממנו אינו מוקרב, ומאידך הכתוב מתייחס אליו ומפרט את דיניו כדיני קורבן. לשם הבנת הדיאלקטיקה הזו, נתמקד בעבודת הדם בזבח הפסח. כאמור, אין מזבחות בבתי ישראל במצרים, ועל כן הדם אינו נזרק על המזבח לפני אדוני. אולם בכל זאת אנו רוצים ציווי מפורט בכל הנוגע לתפקידו של הדם. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. פסוק זין. להפתעתנו, אנו מוצאים כאן דין נתינת דמים. אמנם לא על גבי מזבח, אלא על מזוזות הבית ומשקופו. האם ניתן להשוות בין נתינת דמים זו לנתינה הנדרשת בקורבן רגיל, נתינה על המזבח? דומה שלפחות אצל חז"ל היו אלה שהבינו כך. הגמרא מביאה את דעתו של רב יוסף במסכת פסחים. תנא רב יוסף. ג' שלוש מזבחות היו שם, על המשקוף ועל שתי המזוזות. דעה זו קושרת באופן ישיר בין נתינת הדם של המזוזות והמשקוף, ובין הדרישה הרגילה בקורבנות לתת את הדם על המזבח. ואומנם הפסוק ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, פסוק כ"ב, מזכיר את הפסוק מהיום השמיני למילואים, שם ירדה שכינה למשכן, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח. ויקרא פרק ט' פסוק ט'. לאור זאת אולי צריך להתייחס אל הבית בו ישבו ואכלו את הפסח, כאל תחליף למזבח המצוי בהבאת קורבן רגיל. על פי זה, יש להתייחס אל הפסח כאל קורבן, ולראות בבית את התחליף לדבר העיקרי, שהיה חסר לנו בגדרת הפסח כקורבן, שהוא המזבח. אם נתפוס את הבית כמזבח, יבנו פרטים נוספים הקשורים לקורבן הפסח, הזקוקים להסבר. א', איסור הוצאת הפסח מן הבית. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר החוצה. פסוק ממה. אם אמנם הבית הוא המזבח, הרי ברור שאסור לקחת את הקורבן מעל המזבח, לפני שהתקלה. ב' איסור החמץ. בנוסף לאיסור אכילת חמץ, מדגיש הכתוב כי אסור שחמץ יימצא כלל בבית. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ייתכן ואיסור זה קשור לאיסור הכללי של העלאת החמץ על גבי מזבח. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני, אלא מזבח לא יעלו. ויקרא פרק י' ב' פסוק י' א'. כל השנה אסור להעלות חמץ על גבי המזבח, ובפסח אסור להעלות חמץ לתוך הבית אשר מוגדר כמזבח. ברצוני להדגיש כי אצל חז"ל ישנה חלוקה ברורה בין איסור החמץ של יום י' בניסן מחצות היום, זה הקשור לקורבן הפסח, ובין איסור החמץ שמתחיל בערב ט"ו בניסן, הקשור לשבעת ימי החג. על פי זה ייתכן ויש לחלק בין שני האיסורים, אשר הראשון ביום י' קשור להיות הבית מזבח, ואילו השני, החל מט"ו, קשור להתרחקות היהודי מחמץ במשך החג כולו. גם את הציווי על מצות, אותן יש לאכול ביחד עם הקורבן, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו בפסוק ח', ניתן לראות כקשור לטענתנו המרכזית, שהרי ישנם קורבנות אשר יש לביאם אל המקדש ביחד עם מצות, הבולט שבהם קורבן תודה. הדגש הגדול על הכנת הבשר כצלי דווקא, יאכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קראה ועל קרבו, מובן גם הוא. שהרי על המזבח קורבנות נשרפים באש, כלומר ניצלים. ועל כן גם ישראל, האוכלים את הפסח בביתם כאכילת מזבח, צריכים לאוכלו צלי אש. מהי משמעות הפיכת הבית היהודי במצרים למעין מזבח? ברמה בסיסית יש לזכור כי המזבח בתנך הינו המקום השמור מפגיעה אנושית. אדם שחש כי המערכת המשפטית רודפת אותו וכי נעשה לו עוול משפטי, רשאי לתפוס בקרנות המזבח, וכך להעיד על עצמו כי הוא מעוניין במשפט אלוהי ולא במשפט בשר ודם. על כן מדגיש הכתוב כי זכות מיוחדת זו אינה ניתנת לרוצח במזיד, מאם מזבחי תיקחונו למוות. את הרוצח במזיד אפילו מעט המזבח לוקחים לדין, אולם במקרים קלים יותר המזבח מגן על האוחז בו, כמו האחיזה במזבח של אדוניהו מלכים א' פרק א', ושל יואב בן צרויה מלכים א' פרק ב'. בהקשר זה ייתכן והבית הישראלי במצרים הפך למזבח משמעות של הגנה מפני המלאך המשחית הנוגף במצרים, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. על מנת להבין מדוע המזבח מגן על האוחזים בו, ובכלל זה בית היהודי ופסח, נראה כי צריך להעמיק בהגדרתנו, ואת זאת נעשה, אם ירצה השם, בתוכנית הבאה. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
Proclaims peace, who brings tidings of good and proclaims deliverance. All your sentries raise their voices and shout together in triumph, for clearly they see the return of the Lord to Zion.
Mahashmiya, shalom, Mahashmiya.